שלום ומבורך. אנחנו פותחים את ספר במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש שני בשנה שצאתם בארץ מצרים לאמור. אומר המדרש שבשלושה דברים נקנית התורה: באש ובמים ובמדבר. באש, במים ובמדבר. לא ניכנס כאן איך לומדים בדיוק באש, מים ומדבר, אנחנו ניכנס יותר לעניין של מה בעצם המשמעות של אש, מים ומדבר. אז כשאנחנו מדברים על אש, אש אנחנו כולנו יודעים, אש שורפת, אש יכולה לחלות כל דבר. כשאנחנו מדברים על מים, מים מחלחלים לכל מקום, מים גם, זה בעצם גם מין סוג של תאווה כזאת שמגיעה לכל מקום. והמדבר הוא מקום שמאוד מאוד קשה לחיות בו. עכשיו, שלושת הדברים האלה הם בעצם, מה שנקרא מצד אחד, גם חופשיים לכל אחד. לא צריך לשלם בשבילהם, מקבלים אותם פחות או יותר בחינם. כך גם התורה היא בחינם. אבל מה באמת תמון מאחורי הדברים האלה? מה שתמון מאחורי הדברים האלה זה, כאשר אנחנו מדברים על אש, אש ששורפת, יש את האש בעצם של התאווה, של היצר הרע, שמוביל אותנו לכל הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. מצד שני, אם אנחנו לוקחים את אותה אש של התאווה, ואנחנו מכוונים אותה לחשק לתורה, אש של תאווה ללימוד התורה, אז זה מצוין, זה טוב מאוד. מים, כמו שאמרנו, מים זה חיות. בלי מים אין חיות, אין חיות לאדם. מים גם מסמל את התורה הקדושה. כאשר אנחנו נראים על המדבר, המדבר, העוצמה של המדבר היא עוצמה שאי אפשר אפילו לתאר אותה, רק כשרואים אותה, מבינים. אז המדבר מצד אחד הוא יפקר, מצד שני המדבר גם מראה את העוצמות של הבריאה. ואם אנחנו למשל נוסעים בכביש הערבה ועוצרים ככה באמצע, וחונים באחד מהחנויות האלה שם, ולוקחים, הולכים 100 מטר, 150 מטר לתוך המדבר. ואז אתם מוצאים את עצמכם לבד מול הדבר הזה, הגדול, המדהים, ומרגישים כמה שאנחנו קטנים, כמה שאנחנו כלום, שום דבר בתוך הבריאה. מצד שני, עם כל העוצמה הזאת, הקדוש ברוך הוא בוחר לתת את התורה על הר סיני, שהוא ההר הנמוך מכל הערים. אז מצד אחד עוצמה, ומצד שני ענווה. אז איך מקבלים את התורה? מקבלים את התורה כמו במדבר. במדבר, מה הבן אדם רוצה יותר מכל במדבר?
מים.
מים. מה זה מים? תורה. עכשיו, אם הוא כל כך רוצה את זה, אז האש התאווה לדבר הזה בוערת בו. זאת אומרת, כך מקבלים את התורה. מתוך ענווה, בהבנה של העוצמה של התורה, ומתוך רצון, ממש חשק, כמו בן אדם צמא במדבר, לקבל את התורה. אז זה מה שנקרא באש, במים ובמדבר. כאשר אנחנו מדברים על אש, במים ובמדבר, אנחנו גם מתקלים בעוד נקודה מאוד מעניינת בפרשה, שזה איש על דגלו לבית אבותיו. דגל, כל אחד ואחד יש לו דגל. כשאנחנו מדברים על דגלו, אומרים, והביאני אל בית היין, ודגלו עלי אהבה. אומרים, זה מעמד הר סיני. ככה מסבירים. וזה נשמע קצת מוזר. הביאני אל בית היין, ודגלו עלי אהבה, זה לא הייתי קורא לזה מתן תורה, הייתי קורא לזה שיקור שהולך לבית המרזח. מה אמרת? הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. וואלה, זה נשמע, לא נשמע כל כך טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אומר הרב ארדנטליך ז"ל, שהיה הרב של איצ'קוביץ', כותב דבר יפה, רעיון יפה על העניין הזה של הביאני אל בית היין. מה קורה לבן אדם שהולך לבית היין, לבית המרזח, שותה יין, איך הוא מרגיש עכשיו? על הכיפה. מרגיש שמח. מה זה? רוצה עוד יין, נכון? מרגיש טוב, רוצה עוד יין. ואחר כך הוא שוכח מכל הצער, רק הוא והיין. אומר רב ארדנטליך ז"ל, זה בדיוק הרעיון. הביאני אל בית היין ודגלו. הביא אותנו לבית היין, שאנחנו כמו השיקור הזה שרוצה עוד יין ועוד יין, ומרגיש אין לו שום דבר בעולם חוץ מהתורה, שזה היין. והביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה. מה זה דגל? כל העניין הזה של הדגלים, זה דבר מדהים לחשוב על זה. עכשיו, אנשים חושבים שזה המצאה של העולם הרחב. זה המצאה של התורה, הדגלים. ודגלו עליי אהבה, דגלים לכל אחד. מה הרעיון של דגל? זה משהו שאני דוגל בו. דגל זה משהו להסתכל אליו למעלה. כן, 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 דגל. דגל זה משהו שכל אחד רוצה. עכשיו, איך אנחנו בעצם, כולנו מגיעים, לתובנה הזאת, אנחנו נמצאים בספירת העומר. בספירת העומר אנחנו סופרים ספירה אישית, כל אחד ואחד, כדי להגיע ביחד, כאיש אחד, למתן תורה. זאת אומרת, כאשר אני נושא את הדגל שלי האישי ובונה אותו, את האידיאלים שלי האישיים, אני לא מנותק מהחברה. אני עושה את זה כחלק מהחברה. ורק כך אני יכול בעצם להגיע למצב הזה של קבלת התורה. של ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. רק עם הבנייה האישית שהיא חלק בעצם מהבנייה הכללית. רק כך זה עובד. כאשר הבנייה האישית הזאת, אנחנו, אסור לנו לשכוח לרגע שאנחנו בעצם חלק מהכלל. אנחנו חלק ממה שנקרא כלל ישראל. וכאשר כל אחד ואחד סופר את הספירה שלו ביחד בתור חלק מהכלל, אז אנחנו מגיעים לעניין הזה של הגדולה של עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כדי לעשות את זה צריך הכנה. אי אפשר סתם ככה לבוא לקבל את התורה. צריך להתכונן לזה. ובכל דבר בחיים. בן אדם שרוצה, איך אומרים, לעסוק ביעלומים, הוא צריך ללמוד מה זה יעלום נקי, איך זה נראה. אם הוא לא ילמד, הוא לא יבין, יכולים לעבוד עליו בעיניים. על אחת כמה וכמה, שאנחנו רוצים לקבל תורה, אנחנו צריכים ללמוד ולהבין ולהכין את עצמנו. למה? דרך אגב, זה גם ההסבר, כמו שדיברנו על זה פעם, לכך שאנחנו סופרים היום יום אחד, היום שתי ימים, היום שלוש ימים, כי אחרת היינו צריכים לספור בדיוק להפך. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם סופרים לקראת מתן תורה, היינו אומרים, עוד 49 יום, עוד 40 יום, עוד 30 יום, בדיוק כמו שבן אדם שנמצא בצבא וסופר את הימים עד שהוא משתחרר, או חס ושלום נמצא בכלא, סופר את הימים שהוא משתחרר. אז הוא לא אומר, אני יום אחד בכלא, היום שני ימים בכלא, אני שלושה ימים בכלא, לא. עוד 40 יום אני משתחרר מהכלא, עוד 10 ימים משתחרר מהכלא. ככה הוא מסתכל על זה. עכשיו, מה בעצם ההבדל בהסתכלות הזאת? איך אנחנו בעצם מבינים? זה מתחבר לבדיוק מה שהיה עם רחל ויעקב. מה אומר יעקב? והיו, השבע שנים היו בעיניו כימים אחדים. איך זה יכול להיות? אם בן אדם מחכה למשהו, אז הימים עוברים לו לאט, לא מהר. אלא, זה כמו שבן אדם בא ואומר לנו, אני אתן לכם 49 מיליון דולר בעוד 50 יום. איך הזמן עובר? הזמן עובר לאט. למה עובר לאט? מכיוון שאנחנו מחכים כבר לקבל את הכסף, אז הבן אומר לאט, לאט, לאט. זה כמו שבן אדם נמצא בצום, אז בהתחלה הכל בסדר, שהשעה האחרונה של הצום היא נראית כמו 8 שעות. וכל דקה זה כמו שעה. עכשיו, כאן נשאלת השאלה, אז איך יכול להיות שיעקב אבינו אומר, והיו בעיניי כימים אחדים? משל למה הדבר דומה? שבמקום להגיד לבן אדם שאני נותן לך 49 מיליון בעוד 50 יום, אני אומר משהו אחר. כל יום אתה מקבל מיליון דולר. עכשיו שכל יום מקבל מיליון דולר, אז כל יום יש לו משמעות. כאשר לכל יום יש משמעות, עכשיו הימים עוברים מהר. כי כשנהנים, הזמן עובר מהר. כשמקבלים מיליון דולר כל יום, הזמן עובר עוד יותר מהר. עכשיו, זה מה שיעקב אומר. יעקב מבין, אם אנחנו לוקחים את הזמן שבין פסח לעצרת בתור זמן שאנחנו בעצם הוא זמן המתנה לקבלת התורה, טעות. זה לא הרעיון. אז באמת צריכים לספור עוד 49, עוד 30. אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו בונים את עצמנו, יעקב אבינו כל יום בנה את עצמו כדי להקים את הבית היהודי. אז מבחינתו כל יום היה לו מיליון דולר בכיס. אז היום מיליון דולר, היום 2 מיליון דולר. ככה סורים סרט העומר. היום יום אחד, היום 2 מיליון, היום 3 מיליון, היום 4 מיליון. כי ככל שאני בונה את עצמי, אני מקבל יותר. אני בניתי עצמי, עליתי בו עוד דרגה. זה שמחה עצומה.
אבל אנחנו צריכים כפול, למה צריכים?
למה כפול?
גם שבועות וגם ימים,
זה העניין של יש, ספר, יש לספור לך או ספרתם לכם, והעניין של השבועות זה כדי להראות לך מה זה החיים. אנחנו גם שבוע שעבר דיברנו על יובלות. מה זה החיים? אז שבן אדם סופר את זה בימים, וואו, יש לי הרבה ימים. שבן אדם סופר בשבועות זה כבר פחות. שבן אדם סופר בשמיטות זה עוד פחות. שבן אדם סופר כמה יובלים עברתם? כמה יובלים יכול לעבור בן אדם בחיים? אחד, מקסימום 2. יותר מזה לא יכול לעבור. אז פתאום קולטים כמה שאנחנו כאן זמניים במקום הזה קצרים. עכשיו, שבועות זה 7 שבתות תמימות. כי ברגע שעשיתי עבודה של שבוע תמים, וואו, יש לי הישג. כמו שאני לומד דף וגמרתי פרק. איך ההרגשה? גמרתי פרק.
אבל הספירה היא תמיד פעמיים, נכון? צריך בימים ובשבועות?
כן.
במיוחד בהשלמה. זאת אומרת, ישנה דעה שאומרת שכל הרעיון של שבועות זה בהשלמת השבועות. זאת אומרת, שמגיע להשלמה של שבוע, אז חייבים מצד הדין לספור גם ימים וגם שבועות. כתוב ספרת לכם שבועות וגם כתוב ימים. אז ימים ברור שצריכים לספור. אבל עכשיו מגיעים לסוף שמגיע לשבוע אחד, שתי שבועות, ארבע שבועות, אז צריכים לספור גם שבוע וגם ימים. עכשיו אנחנו נוהגים, וכך עושים, גם במהלך השבוע לספור תמיד את השבוע מוסיפים. עכשיו, כאשר, עוד פעם, חשוב להבין שהספירה היא כמו שאמרנו, בדיוק כמו שיעקב אבינו מסביר לנו, והיו בעיניו כימים אחדים. למה? כי כאשר יש משמעות לכל יום, יש לו חשיבות, אז זה עובר מהר, ואנחנו מבינים שזה לא זמן המתנה, זה לא זמן מת. אם אנחנו מסתכלים על זה אותו זמן מת, אנחנו לא נקבל את התורה. ואנחנו באמת, זה יעבור, הזמן יעבור לאט לאט, אם בכלל אכפת לנו, כי מי שלא מבין את זה, שהוא צריך להתכונן, אז גם לא כל כך אכפת לו מהתורה. עכשיו אני לא בא ואומר, יש ספרים שכותבים בכל יום ויום, מהי העבודה של אותו היום, כי הרי זה הפנוי על שבע ספירות, שכל שבע, כל אחת מהספירות יש את שאר הספירות, וזה גם עוד פעם, צריך להבין שאנחנו מדברים על הכלל והפרט, הפרט מכיל את הכלל והכלל מכיל את הפרט. אם מישהו חושב שהפרט לא מכיל את הכלל, זה טעות. אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים. זה בדיוק כשאתה לוקח תא מהבן אדם, התא של הבן אדם מכיל בתוכו את כל הגנים של האדם. תא אחת קטן. ככה גם בעניין של כלל ופרט. וככה זה גם בעניין של שבע הספירות, שבעצם הם חלק מעשר הספירות. אבל השלוש ספירות העליונות, אנחנו לא מתעסקים איתן. אנחנו מתעסקים רק עם החגת נעים, שזה השבע ספירות התחתונות. שזה בעצם העולם הזה. שזה מה שאנחנו סופרים, כאשר יש בכל אחד מהספירות יש יסוד, יש את השורש, ויש את מה שבא עליו. כאן נדמה, יש כאן איזה, כאן נופים כאן הספירות. מה הרעיון? הרעיון הוא שכשאני נמצא, יש את הדומיננטי, אבל בתוך הדומיננטי יש גם את הדברים האחרים. זאת אומרת, בכל, בחסד, לא רק חסד נמצא, אלא גם גבורה, גם תפארת, גם נצח, גם עוד. בנצח אותו דבר, נמצא גם חסד, גם זה רק מה המוביל, הכתר של אותה ספירה. לכן אנחנו סופרים 7 כפול 7. כאשר תסתכלו בספירות למטה שכתוב ליד כל ספירה, כתוב את החסד שבחסד, חסד שביסוד. זה בעצם הרעיון שבכל יום אנחנו עובדים על עוד קטע בנשמה שלנו, בבריאות שלנו, כדי שנבנה את עצמנו לאדם. לצאת מהבהמיות ולהגיע לאדם. אני אומר, לצאת מהבהמיות, לצערנו הרב, אנחנו כל כך בתוך הבהמיות, שאני, כמה שאני מתאפק לא לדבר על זה, אני לא יכול שלא לדבר על זה. עכשיו בכותרות מצד הגאווה, חזר מישהו עכשיו מארצות הברית,
כל הדתיים ברחו, אבל כל הדתיים לא משתתף,
הוא גאה, הוא גאה בבן שלו שיצא מהארון וכו' וכו' וכו'. אבל אותי, חבר'ה, זה לא מה שמפחיד אותי, זה לא מה שמדאיג אותי, מה שמדאיג אותי זה התגובות. וכשאני ראיתי בתגובות, שאני ראיתי בפייסבוק, כאילו את התגובות שהוא שקיבל, אני הייתי בהלם. 90% מהתגובות הם בעד מה שהוא עושה. כל הכבוד לך, ואיזה יופי, ואיזה זה. מה? הראש העיר. כאן, ברעננה. ברוידה. הבן שלו הוא... מה?
בטח. אם הדתים לא יוצאים ביקור, אולי נתקעים לו.
היום חזר חבר שלנו מארצות הברית מניו יורק, הוא הראה לי צילום של השירותים שם, מה כתוב בכניסה לשירותים, ואני לא זוכר כרגע את המילים האנגליות, אבל מה שזה מבטא, אתם יודעים מה זה מגדר? מה זה מגדר? יפה, אז אין מגדר. עכשיו מה הוא אומר? על השירותים כתוב, איך אתה מגדיר את עצמך? זאת אומרת, בשירותים של הגברים כתוב מן, אין, לא, לא וומן, מגדר, מי שמגדיר את עצמו שייך לקבוצה הזו. זאת אומרת, אתה יכול להיות גבר ולהחליט שאתה אישה ולהיכנס לשירותים של אנשים. אתה יכול להחליט שאתה גבר, אישה, ולהיכנס לשירותים של הגברים וכן להפוך. מה? כן, זאת אומרת, וזה בעצם... העולם הנאור, העולם המערבי, כל כך מעוות, שאנחנו צריכים כל כך להיזהר. בשביל זה אני אומר, אנחנו, חבר'ה, זה הגיע לפה.
מה הגיע?
בתעודת זהות, לפי מה שהבנתי היום, בתעודת זהות כבר לא כתוב אבא ואמא. בתעודת זהות כבר לא כתוב אבא ואמא, גבר ואישה, אלא כתוב מגדר. מגדר. זאת אומרת, יכול להיות אבא נאמבר 1 ואבא נאמבר 2. זאת אומרת, זה המצב שאנחנו חיים בו. ככה מישהו אמר לי, אני לא הסתכלתי, לא בדקתי, וככה אמרו לי היום. שזה בעצם היום, בצורה רשמית, זה מה שכתוב בתעודת זהות. אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך נצא מהבהמיות הזאת? זה ספירת העומר. אנחנו צריכים לצאת מהבהמיות. עכשיו, העולם הזה משוגע. אתם זוכרים, סיפרתי לפני כמה שנים, אני חייב, זה פשוט, זה הרמן שלח לי את זה אז בזמנו. אני חושב זה היה לפני שנתיים, שלוש דברים, בטח שמעתם מזה. בסנסינטי בארצות הברית, ילד נפל לכלוב של הגורילה. והגורילה, מה שנקרא, חיבקה אותו או משהו כזה, ובאו השוטרים, השומרים של האגן, וירו בגורילה. כמה מאומה גדולה. הגורילה, לא, יש גם שם הרמבי, הרמבי, הרמבי. יצא, היא שוקלת 180 קילו, ויצא קבוצות תמיכה, ויצאו בעיתונות, בתקשורת, עשו הפגנות, להעמיד לדין את השומרים שהרגו את הגורילה, ולהעמיד לדין גם את ההורים על החוסר השגחה על הילד. אף אחד לא דיבר על הילד שהצילו את החיים שלו. גם עם הגורילה הזאת הכי חברותית שבעולם, 180 קילו, תראו לעצמכם ככה עם היד, חבקת את הילד. בוא, גמרנו, הרגע אותו. זה כמו הסיפור עם הדוב שסיפרתי לכם, האחד שגידל דוב. החבר הכי טוב שלו היה. הוא היה שומר עליו כשהוא יושן. יום אחד הוא יושן, הוא כבר דוב גדול, גריזליק ענק כזה, ובא איזה זבוב ככה, אז הוא רוצה, לא, אז הוא מפריע לחבר שלו לישון, בא, שם, הרג את הזבוב, ביחד עם הבן אדם. גורילה זה גורילה. אז קם עולם שלם כדי להגן על גורילה שכמעט הרגה ילד. הרי זה עולם משוגע. הרב ברמן הביא סיפור על המשגיח רב שפילר זצל, שאחד התלמידים אומר, יום אחד המשגיח פנה אליו ושאל אותו, אומר, תדע לך, האנושות נחלקת לשתי קבוצות. אתה יודע מה הם? איזה שתי קבוצות הם חושבים? נו? שפויים ולא שפויים. רשעים וצדיקים. חכמים וטיפשים. חילונים דתיים. כל זה הוא אמר, הכל לא אמר. הכל אמר לו, לא, 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 לא. אמר לו, אז מה? אומר, העולם מתחלק לשתי קבוצות. אלה שחושבים ואלה שלא חושבים. עכשיו, תשימו לב כמה, איזה תובנה יש כאן. אלה שחושבים, תמיד יש סיכוי שהם יעשו תשובה. שילכו בדרך הנכונה. אלה שלא חושבים, אין סיכוי. הם עבודים. זאת אומרת, מי שהולך אחרי התאוות שלו בלי מחשבה, הוא תמיד יהיה בתוך זה. יישאר בהמה. הוא לא יצא מהבהמיות ולא יגיע להיות בן אדם. אבל מי שחושב, גם אם עכשיו הוא בדרך לא נכונה, אם הוא חושב, יום אחד הוא יגיע למסקנה הנכונה. הוא יכול להגיע למסקנה הנכונה, אבל אם הוא לא חושב, אין סיכוי. איש הזה לא מסביב לאוהל מועד יחנו. רק אם אנחנו מסביב לאוהל מועד, אנחנו יכולים לחשוב נכון. אם לא, אנחנו יכולים לבנות את עצמנו, אבל בדרך הכי מעוותת שיכולה להיות. הגענו למצבים שבאמת אני, גם שיוצא לי לדבר במקומות כאלה ואחרים, במיוחד אם יוצא לי לדבר עם חילונים וזה, אתה צריך מאוד להיזהר מה לדבר. דברים שהם פעם היו דברים נורמליים ומובנים לכל אדם באשר הוא אדם, היום זה לא נורמלי. זה כמו שתמיד אני אומר, אומרים מצד הגאווה ומרימים מדגלים, אני, ומדברים על סובלנות, בטח כולכם שמעתם שיש איזה בית קפה, איך נקרא השכונה הזאת? השכונה, איך? נווה זמר. יש בית קפה שהוא החליט שהוא רוצה להיות כשר, סוגר בשבת, החרימו אותו תושבי השכונה. ואחר כך צועקים, עכשיו, כן, צריך לחזק אותם, זה מצווה לחזק אותם. עכשיו, מה, עכשיו תשימו לב כמה צביעות יש כאן. כמה צביעות יש בהתנהגות הזאת. מצד אחד צועקים, כפייה דתית, איש באמונתו יחיה. לא משנה שמסלפים את מה שכתוב שם, כי איש באמונתו יחיה, הכוונה היא שהיא הצדיק, הוא חי באמונה בקדוש ברוך הוא. זה מה שמדובר. לא כל אחד יבחר לעצמו במה להאמין. זה לא. עכשיו, מה זה איש, מה זה באמונתו יחיה? ככה הם טוענים, שכל אחד מותר לו לחיות באמונה שלו. אז אני שואל את הצדיקים האלה, למה לבוא ולהחרים בית קפה שרוצה לחיות באמונתו ולא לפתוח בשבת? אבל זה בדיוק הצביעות. זה בדיוק הצביעות, ומה שמסתתר מאחורי הרקנות הזאת, הדתה. מה זה הדתה? מה זה הדתה? מה זה ההמצאה המטומטמת הזאת? סיפרתי לכם. הדתה זה אומר שאם את נכנסת לבית ספר ואת מלמדת את התלמידים שעם ישראל קיבל תורה מסיני, שהיה יציאת מצרים, שאנחנו היינו במדבר 40 שנה, להפוך אותם לדתיים. אנחנו מטיפים לדת. הדתה. הדתה זה מלשון דת. אנחנו כופים עליהם את הדת. כפייה דתית.
אם את מביאה לבית ספר לא דתי,
מה את רוצה? זה מילה יפה. למה את לא מבינה? זה מילה יפה לכפייה דתית. הרי זה אינטליגנציה. היו צריכים להמציא איזה מילה. אפליה, ויש הדתה. על משקל הזה. כמו שאפליה, יש הדתה. וזה כל כך מעוות ולא נכון, אבל אנחנו חיים בתוך הסביבה הזאת. וזה נהיה יותר ויותר נורמלי.
היה לי
בכוח
בעבודה, אבל שאלתי אותה, אסור לכם לנסוע בשבת? אסור לכם לאכול מה שאתם רוצים? מה זה הדתה הזו שאתם מדברים עליה?
שזה אמרתי, זה בלוף אחד גדול. לא, הפחד שלהם, וזה בדיוק העניין. הרי, צריך להבין, אם אנחנו מלמדים היסטוריה, 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 ההיסטוריה של עם ישראל, הם קוראים לזה הדתה. אנחנו הגענו פשוט לדברים אבסורדיים.
ספר הספרים, תנ"ך זה ספר הספרים. מי שחיבר את זה...
חבר'ה, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, הרב סלע, הרב סלע הוא מדריך בעיר דוד. והוא יוצא לו מדי פעם להדריך גם בתי ספר. היה איזה בית ספר ממלכתי. מה זה בית ספר ממלכתי? אבל של מי? של מדינת ישראל. מדינת היהודים, כן? זה היה המדינה שהקימו אותה היהודים, מכיוון שלא הייתה מדינה אחרת, בגלל כל ההיסטוריה הארוכה שכולם רצו להשמיד אותנו. לא יודעים מה זה שמה ישראל. אבל שמה ישראל, ריבונו של עולם, אבותינו מסרו את נפשם, קידשו את נשמתם בשמה ישראל. כל ילד יהודי, הדברים הראשונים שהוא לומד זה שמה ישראל. אז שכאן יגדלו ילדים במדינת ישראל, מדינת היהודים, ולא ידעו מה זה שמה ישראל. הם לא יודעים כלום. כי כל מה שאת רוצה להגיד להם שקשור ליהדות, למסורת, לעבר שלנו, זה נקרא הדתה אצלהם. נפוליון אמר, עם שאין לו עבר, גם אין לו עתיד. לא יהיה לו עתיד. וזה נכון. כל המאומות האלה לא תראו בארצות אחרות. כשבן אדם בארצות הברית הולך לבית ספר, הוא לומד את ההיסטוריה של ארצות הברית. כאן, כל דבר נהיה הדתה. אבל אנחנו לא רואים את הפרצוף האמיתי. שברגע שזה מגיע, שאחד כאן רוצה לשמור שבת, כולם מתנפלים עליו ומחרימים אותו. מחרימים אותו. אבל אתם אלה שצועקים כל הזמן חופש דת. אתם אלה שצועקים. איפה חופש דת? זה כפייה חילונית. בן אדם רוצה לסגור בשבת. זה זכותו או לא? אני רוצה להבין. יש גם חוק במדינה שצריך לסגור בשבת. זה אני לא מדבר, על זה אני בכלל לא מדבר. גם זה חוק דתי. זה הדתה. את רוצה שידברו? הם ידברו. תני להם רעיונות, גם על זה הם ידברו. כן, אין להם בעיה, מחר ידברו גם על זה.
שם יש להם בעד, יש להם ארגון של הסביבה, כל החדשה, יש להם אנשים עם כוח. איך עושים את זה?
אנחנו, כמו שאמרנו, כדי שבאמת נתחזק, אנחנו צריכים להתכונן. אי אפשר לבוא למתן תורה ככה ולקבל אותו. אתם כולכם זוכרים את הסיפור עם רבי עקיבא. רבי עקיבא בגיל 40, דרך אגב, אם אנחנו מדברים על זה, אומרים, 10 קבין בינה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. נשים לקחו, מה זה בינה? בינה זה היכולת לראות את הפנימיות. אבל את זה יש לאישה בזמן שהיא שומרת על פנימיות. אישה שמחצינה את עצמה, שמתלבשת בצורה פרובוקטיבית, או, איך אומרים, גורמת לאנשים להסתכל עליה מבחינה חיצונית, או בכלל, היא מחצינה את עצמה, היא מאבדת את הכוח הפנימי. כבודה של בת מלך, פנימה. נקודה. אבל ברגע שהיא עושה את זה, יש לה יכולת לראות דברים שהגברים לא רואים. וזה קורה כל הזמן. הגבר אומר, וואלה, תראה, זה אחלה גבר, האישה אומרת לו, זה דרק של בן אדם. ובסוף מתברר שזה כך. עכשיו, בכוח הזה, ראתה רחל ביתו של קל בסבוע, את רבי עקיבא. הרי רבי עקיבא, תחשבו על זה, בן 40, לא יודע לקרוא ולכתוב, הוא בתורה הרחוקים, היא באה מבית של צדיקים, קל בסבוע היה מאכיל את כל העניים של ירושלים. מתחתנת עם אחד שהוא רואה הצון של אבא שלה, אין לו כלום, שום דבר, כלום, לא רק שהוא אנלפבית, אין לו שום דבר, הוא רואה צון. אבא שומע את זה, אומר, אם את מתחתנת איתו, אני נודר נדר, את לא מקבלת כלום ממנו. והיא מתחתנת. מה היא ראתה? היא ראתה. שהיא ראתה את רבי עקיבא, מה היא ראתה? היא ראתה את הפנימיות. היא ראתה, זה, יש לו פוטנציאל. איש על דגלו. הוא, יש לו פוטנציאל עצום. אז היא אמרה לו, תדע לך. אני מתחתנת איתך. הוא מבסוט, מה זה? יש שידוך יותר טוב? הרואה צון עם הבת של המיליונר הגדול של העיר? אין יותר טוב מזה. אבל אומרת, יש לי תנאי אחד. אנחנו מתחתנים, אתה הולך ללמוד. מה זה? אנחנו מתחתנים, אתה הולך ללמוד. וכך היה. וגם האבא נשאל. הם יושנים על הרצפה, על קש. והוא הולך ללמוד. הוא נכנס ללמוד. לא נכנס כלום לראש, בן 40, מה זה? זה לא פשוט. כיתה א' הוא יושב. כולם צוחקים עליו. לא מאלף, אלף, איזה אלף, איזה דל. לא נכנס כלום לראש. מיואש, הוא הולך לשדה. יש עוד הרבה סיפורים מסביב, אנחנו לא ניכנס אליה. נכנס, הוא לא הולך לשדה, פתאום הוא רואה שם איזה אבן שיש בחור. ועל האבן מטפטפים מים. הוא מסתכל. הוא אומר, וואלה, תראו מה זה. אם אני עכשיו אסתכל על האבן הזאת שעתיים, שלוש, ארבע, אני לא אראה שום דבר שהטיפות האלה עושים. גם אם ירדו 1,000 טיפות, אני לא אראה שהם עושים חור. אבל עובדה, יש חור. זאת אומרת, במשך שנים, זה טפטף, 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 עשה חור. זאת אומרת, כל טיפה יש לה חלק, בחור הזה גם אם לא רואים. אומר, וואלה, אם המים, הטיפות האלה עשו חור בסלע, אז גם יעשו, אצלי בראש יעשו, יכנסו. הלך חזרה ללמוד. הולך, 12 שנה. חוזר חזרה, לפני שהוא נכנס, שומע את אשתו עם אחת השכנות. שומעת, את כמו אלמנה. איזה חיים אלה. אבא שלך נשאל אותך. את חיה כמו איזה אחת מסכנה. אלמנה בחיים. בעל, איזה בעל. מה זה הדבר הזה? איזה חיים? מה, את לא משוגעת? מה, את צריכה את זה? אומרת, רחל, אם עקיבא חוזר עכשיו, מצידי, שיחזור לעוד 12 שנה. רבי עקיבא שומע את זה, לא נכנס אפילו הביתה. עושה סיבוב, הולך ללמוד. אחרי עוד 12 שנה, 24 שנה, הוא חוזר חזרה, אבל עכשיו זה רבי עקיבא. מי לא מכיר אותו? גדול הדור. מה זה הוא? שמעו שהוא מגיע לעיר, כל העיר יוצאת החוצה. רחל עם הסחבות שלה, הולכת לקבל את בני בעלה. הם זורקים אותה, מי זה? תלכי מכאן, סמרטוטרית, מה זה? מה זה? לא מתביישת. רבי עקיבא רואה את אשתו, פנו דרך, פנו דרך, פנו דרך, כל התורה שלי, שלה. תראו לעצמכם, זה. היא הולכת שם באמצע, כולם משתי הצדדים, והיא מגיעה אליו. באותו זמן, קל בסבוע שמה, מגיע גדול הדור רבי עקיבא, אומר, די, אני לא יכול כבר, אני עשיתי טעות, איך אני יכול לתת לבת שלי לחיות כמו חורנית ככה? לא יכול להיות. אני צריך לבטל את הנדר הזה. אני אלך לרבי עקיבא הזה שיבטל לי את הנדר. הוא מגיע לרבי עקיבא. אומר לו, כבוד הרב, תשמע, לפני שנים נדרתי נדר כך וכך. אומר לו רבי עקיבא, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אתה היית יודע שאותו עקיבא, שלא יודע מילה, שלא לומד דף גמרא, אם אתה יודע שהוא כן לומד דף גמרא, כן יושב ללמוד, הוא אומר, אם היה לומד דף אחד של גמרא, אני לא הייתי נודר את הנדר הזה. הוא אומר לו, זה אני. איך אפשר אפילו לצייר דבר כזה? אותו רבי עקיבא מלמד אותנו לימוד עצום. כדי להיות רבי עקיבא צריך הכנה. טיפה, טיפה. למה? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, ראתה שפחה על הים, הנביא יחזקאל בן בוזי שראה מעשה המרכבה. השפחה ראתה יותר ממנו. אבל מה קרה לה? היא נשארה שפחה. היא לא נהייתה הנביאה, נשארה שפחה. מה קרה? אומר הרב פינקוס צהל, אם אנחנו ניקח את כל אותה כמות של מים, הטיפות האלה שעשו את החור באבן, ניקח את הכל ביחד ונשפוך על האבן, יהיה חור באבן?
לא.
אבל זו אותה כמות. נוסיף אפילו. שום דבר.
עבודה איטית לאט לאט.
אתם רוצים להגיע לזה מקום? אין במכה אחת. צעד צעד, צעד, צעד. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להפך מבהמות לבני אדם, או כמו שנגיד, להתפטר מהבהמיות שלנו, או יותר נכון, להשליט את הנשמה על הבהמה ולא הפוך, זה ספירת העומר. ועם כל מה שקורה מסביב, אם אנחנו נעשה את העבודה היומיומית הזאת, לאט לאט, לא להתרגש מכלום, זה ייכנס ויחלחל כמו אותם מים שמחלחלים דרכנו. ורק בדרך הזאת אנחנו נוכל להילחם במה שקורה מסביבנו. כי אם אנחנו נהיה פרווה, אם אנחנו לא נהיה באיזושהי התלהבות לקבלת התורה, כמו שאמרנו, באש ומים במדבר, שלא נהיה תאבים למים כמו במדבר, אנחנו לא נוכל לקבל את התורה. אנחנו אולי נצטרף גם לכל האלה, כי לצערנו הרב, זה לא רק חילונים מדברים ככה. גם אנשים שקוראים לעצמם דתיים, ואפילו כאלה שקוראים לעצמם רבנים. עוד פעם, שום דבר לא השתנה בעולם. שבתורה כתבו על משקף זכור, כנראה שהיה דבר כזה. אז שום דבר לא השתנה. אבל אני כבר אמרתי זה כמה פעמים, אני כל פעם אומר את אותו דבר. בן אדם יש לו סטייה. זה בעיה שלך. בוא, אל תהפוך את הסטייה לנורמה, עם כל הכבוד לך. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהתורה מתירה את זה, כי התורה בפירוש אוסרת את זה. אבל אני ככה, אז מה אם אני ככה? גם אני, עוד פעם, אני אוהב נשים, ולא מספיק לי אישה אחת, ואני דווקא אוהב נשים נשואות. אז מותר לי? מחר אני אעשה מצעד, מצעד הבוגדים. למה לא עושים מצעד כזה? לא באמת, למה עושים מצעד כזה? הרי זה אותו דבר. תחשבו, זה בדיוק אותו דבר. התורה אוסרת על זה, בדיוק כמו שאוסרת על זה. וזה תגזה, גם, אנחנו מבין, זה טבעי לחלוטין. גבר רוצה אישה, בדרך כלל. חוץ מהיום שאנחנו להתעוות. אבל למה לא באמת, לא קמים הגברים הבוגדים ועושים גם מצד הגאווה? מה ההבדל? זאת אהבה וזאת אהבה. אז מה, אם אני מתעווה, אז מותר לי? אני בא לי על ההוא מיליונר, בא לי לגנוב לו את הכסף. בא לי! אני רוצה את הכסף שלו. מותר לי? למה? אבל אני רוצה! זה טבעי! אז מה אם זה טבעי? התורה אוסרת. אז אם התורה אוסרת את העניין הזה של ההומואים והלסביות, אז התורה אוסרת, כי כנראה יש עניין כזה, והתורה אוסרת אותו, אז אסור לך, תילחם בתאווה שלך, מה לעשות? בדיוק כמו שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, נלחם בתאוות שלו. הרי זה הבן אדם, זה בן אדם בא לעולם בשביל להילחם בתאוות. אנחנו רוצים אוכל שאסור לנו לאכול, אז אסור לאכול. מה לעשות? אסור לנו. בן אדם נמצא בחוץ לארץ, כולם אוכלים מה שהם רוצים. אבל הוא לא יכול לאכול מה שהם רוצים. אבל אני, זה טבעי, אני רוצה לאכול. בסדר, אתה רוצה, יש תורה? התורה אוסרת עליך לאכול. אז אם בסדר, נפלת, אכלת. בסדר, נפלת, אכלת, מה לעשות? אין, קורה. אין צדיק בא שעשה טוב ולא יחטא. אבל לעשות מזה גאווה? חטאתי ואני גאה בזה שאני חוטא? זה האבסורד הכי גדול. וזה בדיוק הבעיה שלנו. עכשיו, אנחנו רואים את הדברים, ותדעו לכם, זה לא מצחיק. זה נכנס בתוכנו. אנחנו מתרגלים. וגם אנחנו מתחילים לקבל את זה בהבנה. בהבנה, לא אמרתי באהבה. אנחנו מתחילים לראות את זה, וזה נמצא מסביבנו, ומגיעים לכאן, לכאן ילדים פתאום, אבא ואבא, ואמא ואמא, וכל מיני דברים כאלה מוזרים, וכמו שאומר לכם, אז אנחנו אסור לנו לשכוח, ולכן, לכן, זה ספירת העומר. אנחנו צריכים לזכור שאיך הם חונים עם ישראל ואיך הם נוסעים, מסביב לא אין מועד. מנגד, אנחנו עם העיניים שלנו לתורה, התורה זה המורה דרך שלנו. ומה שהתורה אומר זה מה שאנחנו עושים. אז יש לנו תאוות? בסדר. טבעי. שזה אנחנו כאן, להילחם בתאוות. מי מצליח יותר? מי מצליח פחות? אבל להפוך את האסור למותר ואת הלא נורמלי לנורמלי? בוודאי שלא. צריך להילחם בזה. איך אומרים? אני יכול רק לאחל לעצמנו שלמרות מה שקורה מסביבנו, אנחנו נצליח להילחם בזה. ואנחנו נצליח לצאת מהבהמיות הזאת שסובבת אותנו, ולהשתלט עם הנשמה הקדושה על הבהמיות, ולבנות את עצמנו, ולהכין את עצמנו, לקבל את התורה, איך אומרים? בשמחה וברננה, ולהבין שאין כמו התורה. מי שהולך בדרך התורה, אין עליה. זה העושר האמיתי.